טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו היום למעשה רוצים לסיים את הסוגיה שלמדנו אותה החל מתחילת זמן קיץ של שנה שעברה, או בעצם של השנה הזו שהולכת להסתיים, שזה סוגיית רבי שמעון בר יוחאי במערה, בעין היה, במסכת שבת חלק א'. מה שדיברתי איתכם זה שמכיוון שהשיעורים ככה קצת התכווצו, שבוע הבא זה ערב ראש השנה, שבוע אחרי זה זה כנס תשובה מאהבה, אז הוא יימשך עד הערב ולא יהיה שיעור. אז מה שאנחנו עושים בעצם זה קיצור תהליכים. זאת אומרת, אנחנו מדלגים פה על כמה פסקאות על מנת לסגור את הסוגיה, את הדברים העיקריים שבה, ולכן יש לפניכם שלושה דפים, עמודים 210, 211, 213, מי שמסתכל במחשב יצורף בעזרת השם דף. אין היה שבת, כן, חלק א', עמודים 210, 211 ו-213, שגם דילגנו על כמה פסקאות, אני אסביר מה קרה, וגם בהמשך נדלג, אבל בואו נעשה איזה חזרה מהירה, כל מה שהייתה הסוגיה הזו, ואיך אנחנו סוגרים אותה היום. הסוגיה הזו שרבי שמעון בר יוחאי במערה, הסיפור הידוע שמופיע מסכת שבת על אותם שלושה חכמים, רבי יהודה בר אילאי, רבי יוסי, רבי שמעון בר יוחאי, שהתייחסו לשלטון הרומאים ששלט בזמנם. רבי יהודה בר אילאי שיבח את הרומאים, רבי יוסי שתק, רבי שמעון בר יוחאי גינה אותם, ולכן התגלגל הסיפור שנאלץ לברוח מהמערה, וכל המשך הסיפור שהתחלנו לראות אותו והיום נסיים. כל הדברים הללו הרב קוק לוקח את הסיפור הזה ויוצר בו העמקה נוספת, ובו הוא מסביר שבעצם רבי יהודה בר אילאי, רבי יוסי, רבי שמעון בר יוחאי, זה שלוש שיטות שקיימות בעם ישראל כיצד מתמודדים עם מציאות עוינת, עם מציאות שסוגרת עלינו מבחינה תרבותית וגם מבחינה פיזית. בניגוד שוב להבנה השטחית, הדגשנו את זה כל הזמן לאורך כל השיעורים, בניגוד להבנה השטחית שרבי יהודה בר אילאי הוא כביכול לא בסדר, ורבי יוסי הוא כזה מתפשר, ורבי שמעון בר יוחאי הוא האמת המוחלטת, הדברים הם בהרבה יותר עמוקים. מסלי הרב, יש מקום גם לשיטתו של רבי יהודה בר אילאי, שהוא מדבר על כך שהאדם בתוך הניגודיות שהוא מוצא את עצמו מול דברים מסוימים בחיים, הוא צריך גם למצוא את מרחב העבודה המשותף. דיברנו על זה שבמציאות של החברה הישראלית כיום, בוודאי יש מקום למימד הזה בנפש של רבי יהודה בר אילאי, שאדם צריך לדעת שעם כל האמת וכל הדברים שהוא לא מסכים איתם, ובצדק הוא לא מסכים איתם, יש פה גם מציאות שהוא חייב לעבוד איתה, וזה תפקידו של רבי יהודה בר אילאי, שמחלק בין ההתנגדות לדברים הרוחניים, שצריכה להישאר בעינה וצריכה להישאר מחודדת, לבין העבודה בצדדים הטכניים, שאתה עובד פה עכשיו עם הרומאים שמתקנים שווקים, מרחצאות וקשרים, והאנושות מתקדמת גם דרך העולמם הבעייתי. יש את רבי יוסי, שזה השיטה שמדבר על כך שלפעמים אדם לא מסוגל לפתור בעיה, כן? רבי יוסי מצד אחד הוא לא יכול לשבח אותם כמו רבי יהודה, מצד שני הוא גם מבין, הוא גם לא רוצה כמו רבי שמעון בר יוחאי לשלול לחלוטין. אז יש גם מציאות כזו שבן אדם שותק, גם דיברנו על זה, על התמודדויות שאדם נאלץ לפעמים להשלים עם שאין פתרון כאן ועכשיו, וזה כשלעצמו הפתרון, שאדם צריך לחיות בשלמות גם במציאות חלקית. ויש את רבי שמעון בר יוחאי, שבאמת רוב הסוגיה מתעסקת איתו, ששם הוא מדבר על נקודת האמת. לא ש... רבי שמעון בר יוחאי הוא הדרך שאיתה העולם אמור להתנהל באופן מעשי. כבר דיברנו על זה שבסוגיות אחרות אומרים לנו חז"ל, הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. רבי שמעון בר יוחאי הוא לא הנהגה מעשית. רבי שמעון בר יוחאי הוא ביטוי לנצח נצחים בעם ישראל, לאותה נקודת אמת שתמיד, גם כאשר המציאות מתפרקת ונראית הפוכה לחלוטין מהאמת ומהתורה, אדם חייב לשמור על רבי שמעון בר יוחאי. חייבים להיות אנשים כמו רבי שמעון בר יוחאי ששומרים על האמת בתארתה, ולכן הם צריכים לברוח למערה. והרעיון הוא שכל אדם מכיל בתוכו גם קצת רבי יהודה בר אילאי, גם קצת רבי יוסף וגם רבי שמעון. אנחנו במהלך החיים שלנו צריכים לפעול עם שלושתם. אדם יכול למצוא את עצמו במצב שמה שאמרנו, נאלץ לשתף פעולה בדברים שהם מותרים על פי ההלכה, שהם לתיקון העולם, יחד עם אנשים או תרבויות או חברות שהן הפוכות מבחינה רוחנית ומהותית לתורת ישראל, אבל החוכמה שיחד עם שיתוף הפעולה הוא נשאר עם רבי שמעון בר יוחאי, הוא נשאר עם האמת הזו שבוערת ומוכנה לשלם מחירים ולא שוכחת, כן, לאן אנחנו הולכים. זה מה שנקרא במקרו כל הסוגיה. עכשיו בתוך זה התחלנו כבר לפרק את הדברים כמה שהספקנו, ודיברנו על זה שרבי שמעון בר יוחאי לאחר שתומת הסיפור הזה מתגלה לרומאים על ידי יהודה בן גרים, דמות רביעית שמוזכרת כאן היום לקראת סיום, אנחנו נראה שהוא גם חותם את הסוגיה, שרבי יהודה בן גרים הוא ככה מפטפט, מספר, ועל ידיו מתרחשת התקלה. אומרים חזל, זה לא סתם ההדגשה שהוא בן גרים, זאת אומרת יש כאן איזה מציאות לא טבעית לעם ישראל שהתקלה נגרמת על ידה, שוב במשמעות המופשטת. ומשם רבי שמעון בר יוחאי בשלב ראשון הוא בורח לבית המדרש, שזה ניתוק מסוים מהחיים. לפעמים אדם במציאות, שוב, שלא יכול לתקן את המציאות, שהוא מבין שהמציאות היא נשלטת בידי הרוע, הדרך שבה הוא מקדם את עולמו של הקדוש ברוך הוא זה על ידי התכנסות פנימה, על ידי הישיבה בתוך בית המדרש. זה אמנם לא המציאות האידיאלית, המציאות האידיאלית כמו שאנחנו רואים שהוא יצא מהמערה ויתקן, אבל יש גם שלב מסוים בחייו של כל אדם, או עוד פעם בחייה של אומה, וכל אדם תוך כדי החיים שלו יש לו גם שלבים כאלה, הנה חודש אלול או ראש השנה או ימים נוראים, זה יכול להיות שהאדם מתכנס פנימה. אדם מתנתק מהמערכות החיצוניות ובונה את עולמו הרוחני בבית המדרש. עם אז אנחנו מגלים שאפילו זה לא מספיק. רבי שמעון בר יוחאי אומר, הוא ובנו עוזבים אפילו את בית המדרש, כי בבית המדרש עדיין היה להם איזשהו מגע עם המציאות, היו שם לומדים אחרים, אשתו, כן, הנשיות, כן, המציאות הרגשית, הייתה עדיין בקשר עם העולם הרוחני של רבי שמעון בר יוחאי, ובאיזשהו הוא הבין שגם זה משהו שהוא צריך לחדד אותו, ולכן הוא בורח למערה, ששם מדובר על ניתוק מוחלט, הם לא באים למגע עם בני אנוש, גם כל הכלכלה שלהם על ידי עץ חרוב שהוא גדל באופן פלאי, כן, עץ שמבטא משהו נצחי, כמו הסיפור בגמרא, שהאדם שנוטע חרוב ראה זקן, כן, דיברנו על זה ש נוטע אחרי 70 שנה, רק אומר החרוב ייתן את פירותיו. זאת אומרת, חרוב זה ביטוי למשהו שלא רואים את פירותיו בעולם הזה, אלא משהו שייך אל ההמשכיות ואל המבט הרוחני. מעיין מים גם צומח באופן טבעי, והם אפילו לא לובשים בגדים, שזה גם איזה ביטוי לקשר עם העולם החיצוני, עם המערכות החברתיות, ומתכסים באפר ועוסקים בתורה. זאת אומרת, מגיעים להתמזגות מוחלטת עם העולם הרוחני. באיזה שלב? מפיע אליהו הנביא על פתח המערה ואומר להם, מי יגיד, כן, הוא כביכול משוחח עם עצמו, ואומר, מי יגיד לרבי שמעון בר יוחאי שמת הקיסר ובטלו גזרותיו. גם מדייק הרב, אליהו הנביא לא נכנס לתוך המערה, אלא עומד מבחוץ, כביכול קורא להם, רומז להם מבחוץ כדי לבטא, שרבי שמעון בר יוחאי ובנו הם לא צריכים לצאת מהמערה. אם אליהו היה נכנס, זה כאילו ביטוי לכך, שתשמעו, אתם בטח קשה לכם, בואו נעזור לכם ותרצו מהמערה. לא, רבי שמעון בר יוחאי ובנו הם נמצאים בשלמות מוחלטת במערה, אלא שהמציאות בחוץ כביכול קוראת להם לתקן אותה, ולכן הם יוצאים מהמערה. ואז הם יוצאים מהמערה, בשלב ראשון כל מקום שנותנים עיניהם בו נשרף, גם הסביר הרב, שאדם יוצא מתוך ההתכנסות הרוחנית, בשלב ראשון יש נטייה טבעית ונכונה לשרוף את המציאות, ואת זה שבן אדם מרגיש לא נוח, עם העולם הזה, על כל צמצומה, ובטח בתרבות שאנחנו נמצאים בה, מרגיש את הקושי וכולי, זה הרגשה נכונה, וזה שאדם לא מרגיש אותה, זה סימן לא טוב, זה שאדם לא מבין אפילו מה הבעיה לחיות מחוץ למערה, והוא מרגיש מצוין בתרבות הישראלית של שנת 2015, אז זה סימן לא טוב לו, זה לא בגלל ש... זאת אומרת, יכול להיות שהוא כבר במדרגה של רבי שמעון בר יוחאי, אחרי שהוא יצא פעם שנייה מהמערה. אבל יש גם אפשרות שהוא פשוט לא נכנס אף פעם למערה, בכלל הוא לא מבין מה הבעיה. רבי שמעון בר יוחאי רואים שהוא יוצא, שלב ראשון הוא חש את הכאב, חש את הצמצומים, אבל יחד עם זה, עם הזמן הולך ומתברר שהדרך לתקן את המציאות זה לא על ידי לשרוף אותה, אלא על ידי בנייה איטית ומדורגת. הם חוזרים למערה, משתלמים שם עוד שנה, ויוצאים שוב בצורה מיוחדת, גם לא, אני אומר את זה בקצרה, שגם מסביר הרב, שלא שרבי שמעון בר יוחאי ובנו יוצאים מהמערה, כמו שאוהבים להציג את זה, טוב, הם למדו שלא צריך להיות כל כך קיצוניים, והם למדו שצריך להתפשר בחיים וכו', לא. הם יוצאים עם כל שלמותם, עם כל האידיאלים וכל העולם הרוחני, נראה את זה גם היום בחתימת הפסקה, הם ממשיכים עם התביעה הרוחנית הרדיקלית, המוחלטת שלהם, והמשיכים. אלא, הם עכשיו הגיעו למדרגה עוד יותר גדולה, להבין שהתביעה הרוחנית המוחלטת היא תיישם במציאות בצורה של כמעה כמעה. לא שמבטרים על השאיפה. רק שהם מבינים שהדרך שבה המציאות הלך ותתקדם, זה בצורה איטית, וזה הם יודעים, לומדים מאותו זקן שהולך ערב שבת בין השמשות עם שני הדסים, גם החיבור הזה בין ימי החול לשבת, בין השמשות, המציאות שהיא אומנם שעת סכנה, יש בה איזה לחץ ורגישות, אבל הוא אוחז שני הדסים, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור, זאת אומרת שהשבת יש בצד גם שהיא שמורה, שהיא עומדת בפני עצמה, העולם הרוחני הוא מובדל, מהעולם הזה, ויחד עם זה יש בה גם צד של זכור, שאנחנו זוכרים כל ימי השבוע את השבת. זאת אומרת, יש בין השמשות, זו מציאות שמסוגלת לאחד גם את השבת וגם את ימי החול, וזה מה שמביא את רשמי ובנו עכשיו להתחיל לבנות את המציאות, וכאן הגענו פעם שעברה, שאומר רבי שמעון בר יוחאי, טוב, עכשיו שיצאנו מהמערה, אני... שכחתי, היה איזה עוד חוליה שדיברנו לפעם שעברה, שרבי שמעון בר יוחאי יוצא מהמערה, מסתבר שכל הגוף שלו מלא סדקים. רבי פנחס בן יאיר חתנו הולך לקראתו ומוצא אותו בבית המרחץ. כן, בית המרחץ שהוא רואה שהוא מרפא את פצעיו. גם פה מסביר הרב, שאדם שהיה בהתכנסות רוחנית, עם שהיה 2000 שנה בהתכנסות רוחנית, אדם שבשלב מסוים בחייו, קיצור, עבר תהליכים פנימיים, צריך לדעת שיש לזה מחירים. זאת אומרת, זה לא שאדם עובר בין העולמות והכל בסדר. היית במערה רבי שמעון בר יוחאי, הגוף נהרס ועכשיו צריך לשקם אותו. וגם דיברנו על זה, שחלק מהתהליך של האדם זה שהוא יוצא עם עולם רוחני, שיבין שיש פה עכשיו חסכים מסוימים או מימדים מסוימים שהם צריכים להיבנות. זה לא שהייתי בישיבה, אז עכשיו לא צריך בגרות ולא, אין בעיה, כי אני בתורה ואני יודע הכל והכל יסתדר. אתה למדת בישיבה הרבה שנים, בנית עולם רוחני נפלא, בוודאי שאתה צריך לעשות את זה, אבל תדע שהיו חלקים מסוימים באישיות שלך שהתנוונו, שהתמלו בסדקים, ועכשיו אתה צריך בתהליך איתי להשלים את חלק מההבנה של עולם רוחני בוגר, זה מה שאנחנו לומדים לרבי שמעון בר יוחאי. ואז רבי שמעון בר יוחאי בא ואומר, זה סיימנו פעם שעברה, בא ואומר לבנו, הואיל ויצאנו מהמערה, בוא נתקן דבר. מסביר הרב, כאשר אדם יוצא שוב מהעולם הרוחני, יש לו את התביעה ללכת ולהופיע את זה במציאות הממשית. כן, זה דומה למוצא יום הכיפורים, שאנחנו ישר בונים את היתד לסוכה. אגב, מישהו הראה לי היום שיש דבר כזה, סוכה מתנפחת, מכיר? משהו חפה על הזמן. איך ניישם את ההלכה? מה אתה עושה במוצא יום כיפור? לוחץ על המשאבה? יש פה משהו קצת... איפה פטיש, מסמר, ניקח, מאבד את האקזוטיקה. אבל ברוך השם, תראו איזה, איך הדברים הולכים ומתקדמים. עכשיו אפשר לצאת לטיול עם סוכות מתנפחות. כל מקרה, אבל זה אותו רעיון. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אתה יוצא מהמערה, אתה רוצה לתקן. למה? כמו יעקב אבינו. וכך מגיעים אל הדף שנמצא לפניכם, עמוד 210. כן, יש לכם 3 דפים. עמוד 210, שרבי שמעון בר יוחאי לומד... מיעקב אבינו שצריך שכאשר אדם מגיע לשלמות רוחנית, כן, ראינו את זה פעם שעברה, יעקב אבינו מגיע שלם, שלם בממונו, שלם בגופו, שלם בתורתו, פעם שראינו שיעקב אבינו הוא גם נוגע באיזושהי נקודה של התעלות רוחנית, של שלמות, ואז ישר הוא מתקן, כתוב היכן את פני העיר, אומרת הגמרא, אמר רב מטבע תיקן להם, שמואל אמר שווקים תיקן להם, רבי יוחנן אמר, מרחצאות תיקן להם. נו, גם תבוא תשאל השאלה, יעקב אבינו, זה מה שיש לך לתקן במציאות? שב, תתקן להם תפילה, תתקן להם בדין, תתקן להם עולם רוחני. לא, רואים, יעקב אבינו תיקן מטבע, הוא זה שימציא את המטבע. שמואל אמר, הוא זה שתיקן את השווקים, תיקן את חיי הכלכלה. רבי יוחנן אומר, מרחצאות. טוב, זה פסקה עכשיו, פסקה רשפה שנמצאת לפניכם, היא פסקה מאוד חשובה, שצריך גם ללמוד אותה כשיעור בפני עצמו וכסוגיה בפני עצמה. בעצם יש כאן איזה קריאת כיוון של הרב קוק לכל הנושא של כלכלה. כלכלה, איך להביט על העולם הכלכלי מבחינה אמונית. אז בכלל שפה אנחנו לומדים זה חלק מההקשר הכללי של הסוגיה, ויש לנו פה להספיק איזה שתי פסקאות, אנחנו נעשה את זה יחסית זריז, אבל אני אומר לכם בהערת סוגריים שכדאי להעמיק, בעיקר מי שבעזרת השם ילך וייכנס לעולם העשייה, בסדר? בתחום הכלכלי, כדאי לו, הפסקה הזו יכולה לעזור הרבה מבחינת קריאת כיוון, ואפשר לפתח אותה. אומר הרב קוק, הגברת המוסר הטוב המתאים אל הצדק העליון, והגברת כוח החברה הקיבוצית הוא על ידי התמדת היחס שימצא בין אדם לחברו. שיהיה כל אחד מרגיש איך שעל ידי מה שחברו נמצא בעולם, וגם יש לו צרכים שלפי השקפה החיצונית הוא דוחק את גבולו וממעט את צרכיו, הוא באמת אין זאת אלא השקפה של טעות. שמזה נולדת השנאה והתחרות וצרות עין בין אדם לחברו ובין מדינה לחברתה. אבל המבט הפנימי מורה אותנו שכל מה שיתרבו בני אדם יותר יוכלו להועיל איש לאחיו על ידי התחלפות הכוחות, שיוכל כל אחד להשתמש וליהנות במה שחברו מוציא לפועל. אומר הרב, יש שתי דרכים להביט על המציאות, מה שנקרא הקיומית פה בעולם הזה. מציאות אחת זה מציאות מאוד מאוד ילדותית וצרת אופקים, שרואה בכל מי שמחוץ לי אויב פוטנציאלי. זאת אומרת, במבט הלא אמוני, אנחנו חיים בעולם מוגבל, עולם חומרי. המשאבים פה הם מוגבלים. ממילא, יש פה תחרות מובנית על משאבי הקיום. מי שעומד מולי הוא בעצם תחרות. זה או אני או הוא. מה שהוא מרוויח זה בא על חשבוני. זה הנטייה הילדותית. שילדים רואים, אצלם זה מאוד בולט, מבחינתם מה שיש להם ביד, נכון, זה, עוד פעם, כל מי שמעז לגעת בזה, זה מעורר צלחות, אבל יש גם אנשים שממשיכים במסלול חיים הזה. זאת אומרת, העולם התחרותי, הרעיון הזה שדברים פה באים על חשבוני, זה גם בולט אצלם בנפש. אומר רב, זה כמובן תפיסה מאוד מאוד לא בוגרת. התפיסה הבוגרת מבינה שהמציאות היא אורגנית. זה מתחיל במבט אמוני, שהעולם במהותו הוא לא חומרי מוגבל, אלא רוחני אינסופי. ומכיוון שכך, להפך, ככל שמתרבים בני האדם, ככל שמופיעים יותר חיים בעולם הזה, ככה גם המשאבים, כן, האוצר הטבעי, הוא הופך להיות יותר ויותר רחב. ההבדל, זה נושא ארוך, המשפטים שאמרתי פה עכשיו, אבל ההבדל הזה הוא מאוד מתמצת בחיי הכלכלה, בוא נגיד ההתפתחות ההיסטורית של חיי הכלכלה. בעבר, כאשר בן אדם היה רוצה משהו, והיה רוצה משהו ממישהו, מה היה דרך המסחר הבסיסית בין שני בני אדם? סחר חליפין, החלפה. לי יש לול תרנגולות, לך יש חלקת עגבניות, אני רוצה עגבניות, אז אני נותן לך עכשיו שתי תרנגולות מורת 5 קילו עגבניות. יש פה מערכת יחסים ביני לבין השכן, אבל מערכת יחסים מאוד מאוד צרה. מדוע? כי עם השכן שיש לו עגבניות יש לי קשר, אבל השכן שמגדל מלפפונים והוא לא צריך תרנגולות, אין לי מה להציע. זאת אומרת, אני נמצא פה מאוד מוגבל ביכולת המסחר, ביכולת שיתוף הפעולה שלי עם הזולת. ככה האנושות התנהלה בימים עברו. סחר חליפין זה סחר מאוד מאוד מוגבל. אתה יכול ליצור קשר רק עם מי שזקוק למה שאתה יכול לתת. ואז צריך ליצור פה החלפה של החלפה, הוא נותן לי 3 עגבניות ואני מחליף את זה ב5 קילו בשר, ואז הוא מתאים לזה עם המלפפונים שבכל זאת איכשהו. מה עשה הכסף בעולם? המצאת הכסף, כן, לא שיעקב אבינו בפועל תיקן את הכסף, היה מן הסתם גם קודם כסף, עובדה היא שאברהם אבינו, נכון, הרי קונה את מערת המכפלה ב400 שקל כסף. הרעיון שיעקב תיקן מטבע, המבט האמוני היהודי, יעקב ישראל, הוא שייך אל המציאות הזו של מטבע. מה זה מטבע? מה זה כסף? כסף זה חתיכת מתכת, או היום זה כבר חתיכת שטר, כשהוא כשלעצמו חסר ערך. זאת אומרת, בעבר, זה לא בדיוק, בעבר המטבעות עצמם היה להם ערך ומשקל, אבל במציאות היום, שטר. שטר אומרת הגמרא, מה עושים עם שטר? מבחינת עצמו אומרים, אפשר רק לצור על פי צלוחיתו, כן? מי שרוצה לקדש אישה בשטר, אומרים, מה זה שווה שטר? שטר זה רק סוג של מכסה לקוס. אין לזה שום ערך כמעט. אבל השטר הזה, שאין לו ערך מצד עצמו, יש איזושהי הסכמה כלל אנושית, שהשטר הזה, עם הצורה הזו, עם המספר הזה עליו, שווה כך וכך קילו עצים, שווה כך וכך תרנגולות, ושווה כך וכך עגבניות. כאשר אני אוחז בידי את השטר, אני למעשה יכול עכשיו ליצור קשר עם כל האנושות. הכסף זה המכנה המשותף שמחבר את האנושות. שימו לב, יש כאן גישה הפוכה לחלוטין מהתפיסה השטחית הדתית. כסף זה כללת האנושות, כסף זה חומרנות, כסף, ואז ממילא, ככל שאדם הוא מסכן יותר, ככל שאדם אין לו כסף, אז הוא יותר צדיק. זו התפיסה הנוצרית או קומוניסטית. מה פתאום? כסף זה דבר שמאפשר עכשיו את השיתוף החברתי. כסף, אומר הרב קוק, מלשון כיסופים. מלשון שאיפות. הכסף, אני לא מדבר עכשיו רק על כסף, אבל בכלל, כל חיי הכלכלה, הם בעצם מאפשרים ליצור שיתוף פעולה. ליצור קשרים, להפוך את האדם מאדם צר לאדם רחב. הנושא הזה של קניין, שאדם קונה דברים, אם תשימו לב, זה משהו שהוא מאוד מאוד בולט בתורה. האבות, כל הזמן מסופר עליהם מה הם קונים. אברהם אבינו כבד, במקנה, בכסף, בזהב, טטטט. יעקב אבינו בכלל, כל פסוק שני זה, והיו לו שור, חמור, כל הזמן עסוק בלקנות. עד כדי כך שאומר המדרש שיעקב אבינו בפרשת וישלח, נכון, שהוא מתכונן לקראת עשיו, אז הוא מעביר את הרכוש במעבר יבוק, רואים חזל שהוא הולך, שהוא נפגש עם שרו של עשיו, למה? הוא חזר אחורה, למה הוא חזר אחורה? חזר על פחים קטנים, הוא שכח שם איזה כמה קופסאות. מה לומדים איזה חזל? מלמד, אומרים חזל, שצדיקים ממונם חביב עליהם מגופם. זה סוג של שבח. הכסף שלהם יותר חשוב להם מהחיים שלהם. כמובן גם פה, צריך להבין את זה במשמעות העמוקה. יעקב אבינו חוזר על פחים קטנים, זה ביטוי שהאיש הקדוש, שהוא קונה דברים, שהוא משתמש בכסף, כן? מגביר את רכושו, הוא בעצם יוצר עכשיו יותר קשרים עם המציאות. הילד הראשון בעולם נקרא קין. קניתי איש את השם. הנטייה הזו לרכוש, לא לרכושנות. רכושנות זה, שוב, זה הרצון של האדם לדברים החומריים מצד עצמם. הנטייה לרכוש, כלומר הרצון של האדם להרחיב את גבולו. שהחיים יהיו רחבים יותר, שיש לי יותר השפעה, יותר כוח, יותר חיבורים עם המציאות. זה חלק מעבודת השם. יעקב אבינו מתקן מטבע. כסף זה המצאה יהודית. הרי מהאנטישמים צודקים. יהודים תמיד מתעסקים עם כסף, לאורך ההיסטוריה. זו תכונה יהודית. יש משהו באופי היהודי, שזה אופי של סוחרים. ההסבר כמובן, שזה הסברים היסטוריים, אנתרופולוגיים, שבסדר, עם ישראל היה 2000 שנה מפוזר, בין לא היה לו ארץ קבועה, אז החיי הנדודים והאי צמדות לקרקע והסתמכות על נכסים שהם ניידי, כן? נכסים ניידים, ולא, זה היה חלק מהעניין. בסדר, אבל יש כמובן גם הסבר עמוק יותר, פנימי יותר. עם ישראל, יש בו משהו שמחפש חיבורים במציאות. מחפש יכולות. יחבר כי. יעקב אבינו מתקן מטבע. יעקב אבינו מתקן שווקים. מתקן חיי מסחר. אני קורא שוב את הדברים. הגברת המוסר הטוב המתאים אל הצדק העליון והגברת כוח החברה הקיבוצית הוא על ידי התמדת היחס שימצא בין אדם לחברו. ככל שהאדם יותר יבין איך החבר שלו מועיל לו, ככה גם מתגבר המוסר בעולם. שיהיה כל אחד מרגיש איך שעל ידי מה שחברו נמצא בעולם וגם לו יש צרכים, שלפי השקפה החיצונה הוא דוחק את גבולו וממעט את צרכיו. שוב, הבת הילדותי לא מבין את זה. הילד הקטן לא מבין שהוא צריך חיי מסחר עם השני. ילד קטן חי עם עצמו. והוא משלה את עצמו שככל שהוא מתבגר יותר, הוא מבין שהוא לא יכול בלי אחרים. הוא לומד את זה בדרך הקשה. הוא לומד שאם אתה משחק כדורסל ולא מוסר, אז גם לא ימסרו לך. זה מתחיל מצורך אגואיסטי, אבל לאט לאט הוא מפתח את הבגרות להבין שעובדים בצוות. אחרי זה חיי נישואים, משפחה, זה עוד יותר ההתרחבות של ההבנה הזו. בסדר, שאתה לא חי לבד, אתה חלק מעם, וכן הזה. אבל זה תהליך מסוים שהאדם עובר. אדם הולך ובונה את היכולת להתרחב גם לבד, ואז אתה מבין שהזולת הוא לא אויב שלך, בדיוק הפוך. הוא מועיל לך בזה שאתה איתו בעסקי מסחר. גם בתפיסה השטחית, בעולם, שוב, הילדותי, שכסף, זה רע וזה, אז תמיד אוהבים, דברנו זה כמה פעמים בשיעורים, אוהבים להציג תמיד את הסוחרים, כן, מכל הסרטים וזה, תמיד העשירים וזה, זה אנשים רעים, כן, אנשים שיושבים עם סיגרים כזה, ולומדים איך לדפוק את האחרים. שוב, זה תפיסה, כמו שמעתי, בשורשה, תפיסה, שלא מאמינה באדם, שמבחינתם זה שלאדם יש כוח, זה שלאדם יש כסף, זה משחית אותו. הכוח משחית. משפט חילוני לחלוטין. מה פתאום? כוח לא משחית. כוח זה דבר חיובי מאוד. שאלה, מה אתה עושה עם הכוח הזה? מצד האמת, בדיוק הפוך. היום, ככל שבן אדם הוא, היום זה עוד יותר. פעם זה היה בעבר שהאנשים היו יותר פרימיטיביים, אז לפעמים גם מצאת באמת איזה, מה שנקרא, קפיטליסט, אדם, יעובד כסף ודורס את האחרים. היום שהאנושות כבר מפותחת, בדיוק הפוך. ככל שאתה רוצה יותר לנהל מערכות, אתה חייב לדעת לעבוד עם אחרים. היום זה בייסיק בכל קורס מנהלים, יחסי אנוש. בלי יחסי אנוש, אתה לא תרוויח שקל. אתה עושה את זה בשביל הכסף, אתה לומד להיות נחמד בשביל הכסף שלך, אבל זה התחלה, זה התחלה. זה תהליך מסוים שהאדם עובר, שהוא לומד שאתה רוצה שהעובדים שלך יעשו את מה שאתה רוצה, אתה צריך לתת להם תנאים. אתה לא יכול לרמוס אותם, אתה תרמוס אותם, אתה מרוויח לטווח קצר, אתה מפסיד לטווח ארוך. ואם אתה לא תדע ליצור קשר עם שווקים אחרים בעולם ולהבין את התרבות של כל עם, מה הוא צריך וכולי, אתה לא תצליח. זה היום דבר שהוא אנשים כבר... האנושות הפנימה את זה מאוד, כמובן לוקחים את זה, שזה מגיע בלי תורה, זה מגיע כבר לטשטוש גבולות בין עמים, בין דתות, וכולנו אותו דבר, ולא חשוב, והעיקר זה, בסדר, זה כבר השיגים. ואני מדבר עכשיו על עצם הרעיון. התפיסה הגלובלית במשמעות הטובה שלה, זה חלק מהרעיון הזה. ולשם כמובן העולם הולך, זה גם בלתי... כן, זה בלתי נמנע לעצור את זה, זה כמו לעצור את השמש. עוד פעם, השיתופי הפעולה וכו'. זה חלק מהעניין. לכן אומר הרב, כאשר אדם לא מביט על זה ככה, אז נראה לו שזה שהשני הוא דוחק את גבולו, הוא ממעט את צרכיו הוא. באמת זאת, אין זו השקפה של טעות. כי המבט הפנימי מורה אותנו, שכל מה שיתרבו בני האדם, יותר יוכלו להועיל איש לאחיו על ידי התחלפות הכוחות שיוכל כל אחד להשתמש וליהנות כמה שחברו מוציא לפועל. בחברה פרימיטיבית, ככל שיש לך יותר ילודה, ככל שיש לך יותר אנשים, אז אתה יותר בבעיה. כי יש חוסר מתאם בין המשאבים שאתה מסוגל להוציא מהטבע לבין האנשים. ככל שהחברה מודרנית יותר, דיוק הפוך. ככל שיש לך יותר אנשים, יש לך, כן, אומר את זה בשפה כלכלית, יש לך יותר כוח קנייה. יש לך שוק יותר מפותח. הדברים מזינים אחד את השני. אנשים קונים יותר, צורכים יותר, יש לך עכשיו יותר כוח ללכת ולהוציא עוד יותר את הטבע מהכוח אל הפועל. נדיסה, אגב, זה אחת הבעיות שלה. למדינה, שכמה שאתה, יש פה תחכום וזה, יש פה מגבלה של כוח שוק, כן, כוחות השוק, כמה יש פה? 7 מיליון אנשים. יכול לשמור את זה לשוק האירופאי או לשוק האמריקאי, עם מאות מיליון. זה חלק. אף על פי כן. בסדר, הולכים ומפתחים. אבל הרעיון הזה שוב של חיבור בין דברים, זה קשור לתפיסה האמונית הישראלית. והצוגן, יכולים למתוח את זה גם הלאה, שגם בכסף עצמו יש התפתחות. זאת אומרת, בעבר אמרנו, כל המסחר היה ממש בחליפין, ברכוש. האדם היה מסתובב עכשיו עם העז כדי להביא לשכן לקבל את הפטיש בשביל הנפחייה. אחרי זה עברו למטבעות כסף, למתחות. זאת אומרת, בן אדם היה מסתובב בבית עם מטילי זהב ונותן לשני. עם הזמן הנשות התפתחה לשטרות, כן, שרות, צ'קים וכו'. היום, שימו לב, כבר אנחנו מדברים על משהו וירטואלי לחלוטין. כרטיסי אשראי. כן, יש לזה גם את החסרונות של זה כמובן, שבן אדם לא מרגיש כל כך שזה... כן, יש צחקוקים מהצד הזה של האולם, לא ניכנס לזה. בסדר, באמת, אבל יש פה משהו יותר בוגר. זאת אומרת, היום בכלל, זה חלק מהתפיסה הישראלית, גם בעבודה עצמה, היום במדינת ישראל, מה הדבר שהכי מחזיק את הכלכלה במדינת ישראל? הייטק, נכון? התחומים הסייבר, מה שנקרא. קראתם פעם את הספר מדינת סטארט-אפ? ספר חשוב, גיא קרוטו. כתבו את זה שני עיתונאים אמריקאים על מדינת ישראל. זה משהו שמודל כלכלי שכל העולם, שמדינה שיש בה כמות קטנה של אנשים יחסית, משאבי טבע מוגבלים, ויחד עם זה, דווקא בגלל שיש לה טכנולוגיית עילית, שוב, היא מצליחה ליצור שליטה וחיבורים בכל העולם. זה קשור לזה. ככל שאדם הוא חומרי יותר, אז הוא זקוק יותר למה שנקרא, להרגיש ביד. ככל שבן אדם רוחני יותר, ככל שהאומה היא שייכת לתרבות מופשטת יותר, היא מסוגלת לנהל דברים בלי לגעת בהם ממש, אלא אתה מנהל בה, אתה מעביר עכשיו בלחיצת כפתור 5,000 נקודות מ-X ל-Y. בפועל לא קרה כלום במציאות הממשית, אבל לחיצת כפתור הזו גורם בסופו של דבר עכשיו להנאה גם של מציאות פיזית. גם פה ברצו גם יש בעיות, שאז בן אדם לפעמים מתנתק מהמציאות הטבעית וחי לו בעולם וירטואלי. לכן אומרים חז"ל שלעתיד לבוא, עתידים כל בעלי אומנות להעמיד דבריהם על הקרקע. זאת אומרת, לעתיד לבוא, כל האומנויות, איך אומרים, יהפכו להיות טבעיות יותר. קשור עכשיו גם לחקלאות, שאנחנו נמצא במציאות שמתנתקים מהחקלאות ועוברים רק למת עולם וירטואלי, יש לזה מחירים. האידיאל הוא שיהיה פה איזה חיבור, זאת אומרת שיהיה טכנולוגיה שתרד גם אל המציאות הטבעית, וגם האנושות הולכת לכיוון הזה. אבל מעניינן רק בא ואומר שזה, שבאופי הישראלי הוא עוסק בכספים והופך את ההתמחות בעולם הווירטואלי להיות יותר ויותר גדולה, זה קשור לנושא הזה של חיבורים רוחניים, חיבורים רוחניים בין העולמות. אז אני מעודד פה, מי שרוצה ללכת להייטק, או מי שרוצה להיות מנכלית של סטארט-אפ וזה, אז אתה יודע שיש לזה עיגון רוחני, בסדר? בתוך ה... כמו יעקב אבינו שמתקן שווקים. לכן אומר הרב, והנה, כדי להגביר את הרושם של הטוב המושפע לבני האדם, את התמדת איש מרעהו, יש לזה שלושה דרכים. נכון, אמרנו יעקב אבינו, דעה אחת תיקן מטבע, דעה אחת שווקים, דעה אחת מרחצאות. אומר הרב, זה ביטוי לשלוש דרכים שאיתם אפשר ליצור חיבורים, כן, בין האנוש. הדרך אחד הוא להרבות את התמדת המצבים שעל ידם יכיר האדם את יחוסו לחברו, ונה כל זמן שלא נמצא מציאות המטבע, ידע האדם שיכול להיות נהנה מתוצאות פעולותיו של חברו, רק כל זמן שיזדמן שהוא צריך למה שביד חברו, וחברו יהיה צריך למה שביד האדם. מה שאמרנו, לפני שהיה מטבע, אדם היה יכול רק בסחר חליפין, רק אם יש משהו שהחבר שלי בדיוק צריך, ואני צריך בדיוק את מה שיש לחבר שלי, רק אז אני יכול ליצור קשר. אבל כל זמן שלא יפגשו שתי אלה הנקודות, לא ירגיש את הטוב שהוא מקבל מחברו. אבל ביות התמצית שהנקודה כלולה במטבע עוברת לסוחר, הרי בכל עת שיש לו מותר מצרכיו הוא מוחרם במטבע. והוא בטוח שכבר בא לידו כוח שסוף כל סוף יביאנו להשיגו על ידי עמל חברו, יביאו להשיג על ידי עמל חברו את הנצרך לו, היא כן מתרבה רושם אהבה שהוא יסוד המוסר בריבוי האיכות על ידי המקרים המתמדים. מילים פשוטות מהרב, על ידי הכסף, זה שאני מחזיק עכשיו שטר ביד, מרגיש כרטיס אשראי בה, מחזיק, לא יודע, רכוש, יש לי משהו וירטואלי, משהו מופשט, שמאפשר לי עכשיו חיבורים עם כל העולם. זה מרבה את האהבה בין בני אדם, מרבה את החיבור, מרבה את השיתוף בין אנשים. כמו שאמרתי, זה דברים שאנחנו יכולים לראות בדור שלנו, זה יותר מדורות קודם. שוב, אנחנו הרבה פעמים מצביעים על השלילה שיש בזה, כמו שאמרנו, שזה נוצרים פה חיבורים שהם הופכים גם להיות שלילה, אבל אני מדבר עכשיו על עצם הרעיון. זה שבאמת היום בן אדם יכול לשבת בחדרו וליצור שיתופי פעולה כלכליים, רפואיים, מדעיים, עם מדען בסינגפור, זה חלק מהגאולה. זה חלק, שוב, מהתהליך הגדול שיעקב אבינו התחיל לפני 4,000 שנה, של חיבור המציאות. ומילא, עכשיו לראות איך עושים את זה באמת בצורה של טהרה וקדושה וכו' וכו'. ולש... אז זה תיקון מטבע. דבר שני, עוד ירוחב כוח האהבה הכללית על ידי מה שיראה האדם שלא רק מאנשים הנמצאים כבר בחוגות יימשך מהם תועלת לו ויוכל, ושיוכל לסובלם אחר כך אחרי שכבר נמצאו אותו יחד, כי אם עוד יותר שיוכל לבוא לידי מידה זו לעשות קונוניות, קונוניות זה הכנות בחוכמה, שירבו הבאים אל מקום אחד. נקודה שנייה זה שווקים. מה זה שווקים? כי אם זה הרבה אנשים שמגיעים למקום אחד. לא רק מטבע, שזה איזשהו כוח, אבל שאתה, מה שנקרא, אתה מחבר את האנשים בצורה, מה שאמרנו, וירטואלית. שווקים זה מקום שכל בני אדם מתכנסים פיזית למקום אחד. שמענו היום, אז בסדר, השווקים הם גם הופכים להיות וירטואליים, אבל הרעיון הזה שכולם עכשיו עובדים במקום אחד, יחד. זה גם סוג של חיבור. וכפי רוב הבאים והתרבות הצרכים, כן תרבה הברכה והעבודה. ככל שהיריד הוא גדול יותר, ככה יש בו יותר עבודה. ככה יש בו יותר, יותר ברכה. אמרתי, מישהו סוחר קטן, הוא מת שהבעל חנות לידו יעזוב. כי מבחינתו עכשיו יש פה תחרות על הקונים. אבל ראש העיר התחנן לחנות שתישאר. כי הסוחר קטן הוא רואה עכשיו את היום יום. ביום יום יש פה מישהו שלוקח לי לקוחות. ראש העיר שרואה את המבט הכלכלי על העיר, הוא מבין שזה שיש פה חיי מסחר, נראה לכם בשלב ראשון שזה תחרות, לטווח ארוך יותר, אם זה נעשה בצורה נכונה וחלוקה נכונה וכו', זה רק מגביר פה עכשיו לכולם, זה מגביר את כוח הקנייה. לא רק, רק לך. זה שיש לך פה... היום עוד דבר, שהיום יש סביבת עבודה כזו, קוראים לזה היום, נכון, יש פארקי הייטק, פארקי, כאילו הרבה חברות שנמצאים במתחם אחד, יש איזה מינוח, של סוג של, שזה שהרבה חברות, אפילו שהן עוסקות בדברים שונים, שהן נמצאות במתחם אחד, זה יוצר סינרגיה, זאת אומרת, זה יוצר הפריה הדדית. שם ליד וזה, ומקבלים רעיונות ומפתחים דברים ביחד. שכולם נמצא. להבדיל, זה גם הרעיון שאנחנו לומדים בית מדרש, נכון? למה אנחנו לומדים בית מדרש? פה תשב, תלמד בבית, זה יותר, יותר שקט, יותר נוח, יותר... כולם, כשאתה לומד כולם יחד, זה גם שעוד פעם, אתה לומד את הלימוד שלך והוא לומד את הלימוד שלך. אבל כולם יחד יושבים בהיכל החוכמה. זה כבר יוצר איזה סוג של הפריה. גם ברמה ההכרתית, ולפעמים גם ברמה הפנימית נשמתית. זה השווקים. ודבר שלישי, ולפי רוב הצרכים, כן יהיה ריבוי הנצרך לו מן אנשים מתרחב, והתחיל הטעם הטוב מתיילד מהרחבת מושג הניקיון והטהרה הנמצא במרחצאות. שימו לב שוב, הרב קוק, אני... לא, סתם אנחנו מתלהבים ממנו. איפה? אתם רואים תלמיד חכם עם מבט אמוני שמגיע לפינות הללו במציאות. כלכלה, שווקים, מטבע, ועכשיו שימו לו, הוא מגיע לנושא של האסתטיקה הגופנית. אומר הרב, כאשר האנושות מתפתחת, כאשר המציאות, שוב, האחדות הולכת ומתרבה באנושות, האנושות מתבגרת, הצורך שמתחיל להתפתח, חלק מהתפתחות אישיותית, זה הצורך באסתטיקה. אסתטיקה, שוב, בעמד שטחי, מה, יוף, כאילו, מה, אתה עוסק עם דברים חיצוניים, זה... אסתטיקה זה גם סוג של בגרות. בעלי חיים אלה הם אסתטיקה. בעלי חיים עסוקים רק בתפקוד היומיומי של הצרכים, צרכי ההזנה, הרבייה וההפרשה. בן אדם, ככל שהוא בוגר יותר, יש גם צורך בניקיון וביופי. הצורך בניקיון וביופי זה צורך שמעיד כבר על עולם רוחני. אתה לא רק עוסק בשרידות, שוב, הפיזית, אתה שייך גם למשהו ששייך למימד האצילי שבנפש האדם. החיבור הזה שיעקב אבינו עושה בין האנושות, הבגרות הזו שהאנושות עוברת בתהליכים שיעקב אבינו, שהרוח הישראלית מחדירה במהלך אלפי שנים, הם מביאים גם לתיקון מרחצאות. זאת אומרת, חיבור מהצדדים, לא רק הצדדים הקיומיים הפיזיים של כלכלה ומזון, אלא גם גם חיבור אנושי בצדדים הרוחניים, שהבסיסי ביותר שבהם זה האסתטיקה. שוב, אם נשליך את זה להיום, היום, גם ברוך השם שהאנושות נמצאת בנושאים האלה, בהתפתחות מאוד גדולה, היום הצורך באסתטיקה הוא הופך להיות must. היום אתה לא יכול למכור מוצר שהוא לא יהיה אסתטי. לא מספיק שהוא יהיה פונקציונלי, לא מספיק שהוא יהיה זול, אתה צריך גם שהוא יהיה אסתטי. נכון שגם פה יש חשש שבן אדם כבר מרוב אסתטיקה, כן, מרוב התעסקות בעטיפה, מבית התוכן, וגם זה אחת מהמחלות שאנחנו מתמודדים איתם. אבל באידיאל, שבוע, זה שאנחנו היום באמת נכנסים למרכז קניות סופר, ויש לנו שפע אינסופי במחירים שמאפשרים לאדם נורמלי לחיות ברמת חיים סבירה, ובנוסף לכך, הדברים הם גם אסתטיים. לא פעם, זה דברים שכל הזמן הולכים ומתפתחים. זה חלק משוב, חלק מזה שהאנושות הולכת ונגאלת, הולכת ומופיעה יותר ויותר את השלמות האלוהית שנמצאת בתוכה. כל הדברים הללו, הזרעים שבהם, זה יעקב אבינו. שוב, הרוח היעקובית, הרוח הישראלית, שתפקידו לקדם את העולם, מבחינה מוסרית וכו', זרעה באנושות גם את ה... תהליכים הללו של החיבורים בצדדים האלה. כל זה, כמו שאומרים, זה סוגיה ארוכה שצריך לדון בה הרבה, וקראתי רק חלק מהפסקה, אבל כל זה נאמר פה כחלק בהקשר הכללי של הפסקה פה, שרבי שלמה בר יוחאי, שהוא יוצא מהמערה, הוא אומר, כמו שיעקב אבינו, שהגיע לשלמות הרוחנית, הוא תיקן תיקוני חברה שיוצרים תהליכים רוחנים באנושות, ככה גם אני, שאני יוצא מהמערה, אני צריך לתקן דברים. מה הוא הולך לתקן? שוב, אנחנו מדלגים כמה פסקאות. הסתכלו, אתם יודעים, סליחה, לא מדלג פסקאות, כי זה הרש פיוו. אני רק את הגמרא ונסביר את זה בעל פה, כי זמננו קצר. אמר להם, כן, רבי שלמה בר יוחאי, אחרי שהוא הסביר להם שהוא צריך לתקן דברים, אמר להם, לאלה שהיו סביבו, איקא מילתא דבעי לתיקונה, יש פה איזה משהו שצריך תיקון? אמרו לו, יקדוכתא דאית בי ספק טומאה, ואית לאו צערה לכהנים להקופי. אומרים, יש כאן איזה דרך, דוכתא זה דרך, שיש בה ספק טומאה, דרך שלא ברור אם יש בקבר, אין בקבר, ולכן הכהנים הם צריכים לעקוף את הדרך הזו, כן, מדין טומאה. אנחנו צריכים מישהו, תלמיד חכם, שיתיר את הדרך הזו. היינו שואלים את עצמנו, רבי שמעון בר יוחאי, זה, כשזה אתם צריכים לרבי שמעון בר יוחאי, אז שהכהנים יעשו סיבוב. אין לכם בקשות יותר גדולות. תבקשו שרבי שמעון בר יוחאי יתקן, אני יודע מה, את מלכות בית דוד, יתקן את בית המקדש, שיתקן את אני יודע מה, את לימוד תורת הפנים, נו, שיקים בתי מדרש לתורת הסוד. זה מה שרבה, אז זה הפסקאות שאני קצת מדלג עליהן, כי שוב, זה נושאים ארוכים שלנו עכשיו זמן במסגרת שלנו להרחיב בהם, אבל מה שהרב קוק מרחיב שם בשאר הפסקאות, מי שיהיה, שזה בטוח, שהטומאה והטהרה, כלומר, הרוחניות והקדושה האלוהית שיורדות עד לרמות של חיי הגוף והדרכים, כן, טומאה, טומאה וטהרה זה דינים שמתרחבים על כל כלי האדם, יש טומאת משכב, טומאת מושב, טומאת כלי, טומאת אוהל, טומאת חצר, טומאת... כל המרחב האנושי יש בו צד של טומאה וטהרה, יש בו צד של קדושה, יש בו צד של טומאה. האדם יכול לקחת את הכלים שסביבו, את המציאות שסביבו, ולהביא אותה אל הטומאה, להביא אותה אל השלילה, ואדם יכול לקחת את המציאות שסביבו ולהביא אותה אל הטהרה. זה ענייני טומאה וטהרה, זה מה שרבי שמעון יוחאי הולך ופותר. הוא הולך ופותר זווית מאוד מאוד דקה של טומאה וטהרה לכהנים, שהם הלב האיכותי של עם ישראל, שעסוק בדברים האלה, מקצר להם את הדרך, שזה ביטוי לכך, שרבי שמעון בר יוחאי, שוב, הוא מחלחל בעם ישראל כחלק מתורתו, בסדר? את היחס הנכון אל הפרטי החיים. איך לוקחים את פרטי החיים, גם הרחוקים ביותר, ויוצרים איתם טהרה. זה מה שיוצא מהמערה של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, מה שהוא מנחיל לדורות, זה תורה, תורת הסוד, שעניינה לטהר את הדרכים של עם ישראל. לקחת את כל מרחבי הקיום ולמצוא בהם את נקודת הקדושה. ואז הגמרא שמתארת איך הוא עושה את זה, זה הדף בעמוד 211, שאני אומר את זה שוב, רק אני קורא את הגמרות, אחרי זה מי שרוצה להסתכל בפירוש של הרב קוק, איך הוא מתאר את זה? אומר את הגמרא, כן, תסתכלו שם פסקה ר' פ' ז', אמר, איקה איניש דידה דאית חזיק אח התארה, זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי, שפונה לאנשים סביב ואומר, יש כאן איזה מישהו שיכול להעיד שהדרך הזו הייתה תאורה? אמר להוא סבא, מגיע פתאום מישהו זקן, אמר, כאן קיצץ בן זכאי, רבן יוחנן בן זכאי, תרומוסי תרומה. כן, כאן רבן יוחנן בן זכאי, שהוא עצמו אגב היה כהן, היה מקצץ צמחים, תרומוסים, כן? צמחים ל... זה לא סתם תרומוסים אגב, הוא מסביר גם למה זה תרומוסים, שמתבשל וממתיק על ידי בישול. כל מילה בגמרא יש בה כוונה, אבל הרעיון הוא שכן, יש לי עדות שפה היה כהן, רבי חנן בן זכאי, שקיצץ את, קיצור, שהסתובב פה ועשה דברים של תרומה, סימן שהדרך הזאת תאורה. ואז באמת רבי חנן בן זכאי מתיר את הדרך הזו, וכאן הרב פותח בפסקאות הללו גם סוגיה של איך מתארים דברים. שהחיבור, שהדבר המרכזי שהוא רוצה להדגיש פה, שמתארים דברים על ידי מסורת. רבי חמד זכאי, איך הוא רוצה לתאר משהו? הוא מברר מהו סבא, מברר ממישהו שמבטא את ההמשכיות, את הקשר לדורות הקודמים, מברר מה היה פה. הרעיון שהרב רוצה להוביל זה ששוב, שתיקון הטהרה במציאות, תיקון הפרטי החיים של המציאות, זה מגיע מתוך שלשלת הנצח של עם ישראל. לא מגיע מאיזה המצאה אנושית של אדם פרטי, אלא רק ככל שאדם מתחבר יותר, אלא הוא סבא, ככל שאדם מתחבר יותר אל השרשרת, אל המסורת, ככה הוא גם בונה בעצמו יותר את היכולות לטהר דרכים. יש מדיניות שלם, שהוא סבא מתנגד, כי מבחינתו זה משהו חדש, ואז גם יש פה איזה מתח, איך מחדשים דברים בעם ישראל. כמו שאמרנו, כל הדברים הללו, זאת ועוד, תסתכלו בפנים, אני פשוט רוצה לגרות אתכם, כדי שתסתכלו בפנים, אבל מה שאנחנו נעשה לסיום, זה פסקה ר' צדיק א', בעמוד 213, כן, היא נמצאת אצלכם בעמוד האחרון, הפסקה הראשונה, אין לה אות כי האות נמצאת בעמוד הקודם, שאיך מסתיים כל הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי. זה המנקרה שרציתי להראות פה כדי לחתום את הסוגיה הזו. אחרי שעברנו פה ערים וגבעות, ורבי שמעון בר יוחאי נכנס למערה ויצא ושוב נכנס, ולמד שצריך לחבר את לאט לאט לתקן את המציאות, ו... ותיקן דברים ושיקם את הגוף שלו, ואחרי זה תיקן את התאומה והתארה, דרך ההוא סבא, ויש שם איזה מאבק שלם, איך מתארים דברים, עולה עולה. איך מסתיים הסיפור? נכון, כולנו בגן ילדים שלמדנו לסיפור של רבי שמעון יוחאי במערה, הסיפור הוא בדרך כלל מסתיים בזה שהוא יוצא פעם שנייה מהמערה, נכון, ומתקן את העולם. הגמרא לא מסיימת ככה. הגמרא מסיימת את הסיפור, שאחרי כל הסיפור הזה, רבי שמעון בר יוחאי נפגש עם, עם יהודה בן גירים. יהודה בן גירים, זוכרים אותו? זה הסלע הרביעית פה בסיפור, שהוא סיפר לכל, כן, סיפר לאנשים, לבני ביתו, תשמע, היו פה רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה בר אילה ורבי יוסי, הם סיפרו כך, והוא אמר כך, והוא אמר כך, ומזה התגלגל כל הסיפור. לכאורה יהודה בן גירים, בסדר, טעה. בן אדם לא זהיר, ראינו, רבי שמעון בר יוחאי, כן, הרב קוק מסביר שזה בן גירים, שוב שיש כאן איזה משהו לא טבעי, וזה מה שיצר את התקלה. בסדר, נגמר הסיפור. עכשיו רשב"י, לכאורה, שהוא יוצא מהמערה, הרי הוא כולו עין טובה, כולו רק לתקן את העולם וכו'. הסיפור מסתיים שרבי שמעון בר יוחאי פוגש את יהודה בן גירים, אומר, כך אומרת הגמרא, אין את זה אצלכם פה בדף, הוא אומר, עוד ישנו לזה בעולם, נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות. ראה אותו, אמרה, אתה עוד קיים בעולם, הורג אותו. לא יפה. ככה אתה מסיים, רבי שמעון בר יוחאי. מה, לא למדת סובלנות? לא למדת במערה שצריך... אז זה, כנראה זה בדיוק מה שחזל רוצים להגיד לנו. עם כל הסיבוב הגדול שרב רבי שמעון בר יוחאי עושה במערה, עם כל התיקון של העולם, אל תתבלבלו. רבי שמעון בר יוחאי זה לא מישהו שלמד בדרך, ראיתי פעם איזה מאמר של איש אקדמיה חצוף, ככה הוא כתב. רבי שמעון בר יוחאי למד בדרך הקשה שצריך לוותר בחיים. זה גישה שחצנית. רבי שמעון בר יוחאי לא למד בדרך הצוות. רבי שמעון בר יוחאי הוא נשאר עם האמת האלוקית שהתפתחה במערה, שיצרה את הנצח לעם ישראל לדורי דורות. ומתוך האמת הזו, שיודעת שהמציאות צריך לתקן אותה כמעט כמעט, היא מבינה גם שלפעמים, על מנת שהמציאות תתוקן, צריך להילחם ולעשות גל של עצמות, דברים שמעכבים את האמת הזו להופיע בעולם. המסר של הסוגיה הזו זה לא מסר פלורליסטי, הומניסטי, ליברלי. כן, עם כל המילים המתוסבכות האלה. זה לא מסר של... לא, זה מסר של אמת. מסר של תורה. יש תורה ויש אמת, ורשב"י הוא זה שמנצח בסוף. ורומא הופכת לאבק, ורשב"י נשאר לנצח. והסיום של זה, שגם אותם אלה ששיתפו פעולה עם המציאות הרומאית, שוב, לא בכוונה, זה לא ברמה פרסונלית כאן, אלא מי שמבטא בעולם את יהודה בן גירים, שמבטא בעולם את אותה עמדה נפשית שלא נזרת, שלא מבינה איך מתנהלים פה במציאות ומפטפטת וגורמת נזקים, המציאות הזו צריכה להסתלק, ועל ידי כך תבוא הגאולה לעולם. זה הסיום של הסוגיה. בואו נקרא כמה שורות ונסגור את העניין. עמוד 213, כן, על המשפט הזה שהוא עשה הוא גל של עצמות, מסביר הרב קוק. המטרה העליונה של אור השם המתפשט בכוח ועדר על כנסת ישראל ולהטביע את החותם האלוהי הטבעי לכנסת ישראל כל כך בתור ממלכת כהנים וגוי קדוש בהכרה עליונה פנימית עד כמה רוחה העליון האלוהי הוא מתעלה מרוח כל עם ולשון ועד כמה צריך שישלוט בקרבה בכבוד ועוז מבלי לחוף ראש מפני הרוחניות והטבעיות של כל עם וגוי, אשר חלקם הוא הטבע הגס המעולף באהבת עצמו הגסה החומרית, ורק בצירוף הטבע הקדוש של כנסת ישראל בתוכם פנימה, בקישור אמיץ טבעי שיש בו קניין עצמי, יוכל האור האלוהי שבאורה של תורה להאיר יפה על ישראל ועל העולם כולו. וכל זמן, אני קורא כמה שורות ואז אני אסביר, וכל זמן שנמצא מעורב בכנסת ישראל כוח כזה, כוח קטן, שמפני חשיבותו ראו להיות פועל ורשום, ובקרבו מונחת זרות, יהודה בן גירים, יש כאן איזה יסוד זר, לטבעיות העליונה של כנסת ישראל, הוא מעכב על כל הדברים הטובים העומדים לצאת מזרם האור העליון הגדול, שעתיד להופיע על ידי ההתייחדות טבעיותה שכנת ישראל עם מורה של תורה ודעת אלוהים הנפלא אשר הוא בקרבה. שוב, תסתכלו אחרי את הדברים בפנים, וגם בהמשך אני אסביר בעל פה את העיקרון של הדברים. אומר הרב, המטרה הגדולה של רשב"י זה לתקן עולם במלכות שדי. בשביל לתקן עולם מלכות שדי צריכה להיות ברורה העליונות של כנסת ישראל על שאר העולם. שוב, לא עליונות ילדותית של אנחנו יותר טובים ממך, אלא עליונות במשמעות שהמתכוונים חז"ל, הכוונה היא שיש פה אומה, יש פה איזושהי שרשרת נצחית שעניינה להופיע בעולם את המוסר, את הטוב, את התקווה, את האמונה. והשרשרת הזו, האומה הזו, היא חייבת כחלק מה... להופיע את הגוון הייחודי שלה, היא חייבת ליצור בידול בינה לבין שאר העמים. התרבות הישראלית, אם מתרגם את זה למילים מודרניות, התרבות הישראלית, למרות שמטרתה בסופו של דבר, כמו שאמרנו, זה ידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל ייצור כי אתה יצרתו, איך זה יהיה? זה יהיה בזה שעם ישראל ישמור על ייחודו התרבותי והרוחני במשך אלפי שנה. עוד פעם, בנקודות ממשק, שהוא יוצר חיבור, כמו שאומר רבי יהודה בר אילאי, בשווקים, הרחצאות, קשרים, בסדר, הוא... יש את נקודות החיבור, אבל מבחינת העולם הפנימי שאותו מייצג רשב"י, זה על כיסו לא יישב זר, צריך להיות טהור. זה מה שאנחנו עכשיו נקראת ראש השנה עוד שבוע בדיוק. אנחנו אומרים, נכון, לפני תקיעת שופר, אנחנו אומרים את המזמור למנצח לבני קורח מזמור. מה כל המזמור מדבר? ראש השנה זה החג שבו אנחנו ממליכים את השם על כל העולם, לא רק על עם ישראל, זה בפסח. ראש השנה זה כל בני מרון, כל בני מרון אומרים לפניו כי בני מרון. כל העולם כולו. ואז מה אנחנו אומרים? למנצח לבני קורח מזמור. כל העמים תיקו כף. כל העמים ספקו כף. יש פה משהו שמגיע, תפחדו. כל העמים תיקו כף, הריעו לאלוהים בכל רינה, כי השם עליון נורא מלך על כל הארץ. מגיעה פה נוראות, מגיעה כאן, יש כאן איזה עולם עליון, שבראש השנה הוא מתנוצץ, עולם עליון שבא לשנות את העולם כולו. יש מה לפחד, יש פה רקמות חיים, יסודות חיים, עולמות שעכשיו צריכים להשתנות ולהפוך אותם. מה התקווה, איך זה יקרה? ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו. לא שוב הכוונה ילדותי, כן, תרמוס את הגויים, לא. ידבר. העולם הישראלי צריך להדביר את העולם, כלומר ליצור צביון, לתת לעולם כולו את האופי הישראלי. המציאות המוסרית, הרוחנית הישראלית היא זאת שצריכה להציל את העולם. במה? לאלוהים מגיני ארץ מאוד נעלה, עם אלוהי אברהם. ככל שאתה מתחבר יותר לאלוהי אברהם, ככל שאתה מתחבר יותר אל הנצח הישראלי, ככה העולם כולו ילך ויופיע את דבר השם. זה מה שרשב"י רוצה להגיד בעולם. ואומר רשב"י, כל עוד יש כוחות בעם ישראל שמעכבים את זה. יהודה בן גרים, שוב, זה אותו ביטוי לאותו כוח שמטשטש את ההבדל בין עם ישראל לגויים. מציאות כזו ביניים, מישהו שעוד לא נטמע לחלוטין בעם ישראל, כן? גם לא חלילה ברמה האישית, גר שהתגייר כתינוק שנולד, כן? כן, פה ברמה מהותית, כן? איזו מציאות שמבטאת בעולם איזה לא ישראליות שלמה עדיין, הדבר הזה, ובאמת בגללו נוצר הנזק הזה, הנה, נוצר כל הסיפור עם הרומאים וכולי, אז אי אפשר לקדם את העולם. עשה הוא גל של הצעות. הרעיון כאן, ניהוד דעתי, שאנחנו לומדים פה, שוב, אם לוקחים את כל הסוגיה הזו, מה שניסיתי להסביר לאורך כל הלימוד, שהסוגיה הזו היא בעצם צילום של הנפש האנושית, של כל אחד מאיתנו, שהוא מתמודד עם המציאות תרבותית, בעייתית, עם חברה, לא פשוט. שוב, שאדם צריך להיות עם מימד הנפשי של רבי יהודה בר אילאי, של לדעת לעבוד עם המציאות, לדעת להיות גם מימד הנפשי של רבי יוסי, של דברים לא פתירים ולהשאיר אותם, והמימד של רשב"י שמתכנס למערה ושומר על האמת התאורה ויוצא מהמערה ומבין לאט לאט איך הדברים מדברים קימה קימה, אבל כל הזמן ככה חותם את הסוגיה, לא לשכוח לעולם מה המטרה. המטרה השם אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. המטרה היא שהעולם הישראלי במשמעות העמוקה שלו ילך ויופיע בעולם, וכל דבר שמעכב אותו באיזשהו שלב הוא צריך להסתלק ולהצמיח משהו יותר גדול. כאשר אדם מוחז ברשב"י בצורה השלמה שלו, שהיה במערה, יצא מהמערה, עובד פעולה הדרגתית, מתקן דברים במציאות ומחסל את יהודה בן גרים, כן, גם סוגר גם את הפינה הזו, אז באמת נבנית בנפש השלמות הנכונה של אדם שמצד אחד הוא מתמודד עם המציאות שלה עכשיו, הוא מבין את המגבלות של המציאות, את החלקיות של המציאות, הוא שלם עם זה, ויחד עם זה הוא כל הזמן נטוע בעתיד, נטוע בעתיד של רבי שמעון בר יוחאי, נטוע בעתיד הטהור המוחלט שבו האמת האלוהית יכולה להופיע בתארתה, ואז יש כוחות גם להתמודד עם המציאות המורכבת של העולם הזה. וכאן באמת נסיים שאמרנו ראש השנה, שזה עניינו של ראש השנה. ראש השנה זה יומיים שבהם אנחנו נפתחים לעולם עליון, עולם רחוק מהעולם הבעייתי שלנו, משהו ששייך לתהרה האלוהית, לכל השופר שהולך ממעמד הר סיני, לא עולם המורכבים. עולם המורכבים זה יום כיפור. יום כיפור זה הפרטים, זה החטאים, זה כל אחד עם הסיבוכים האישיים שלו. ראש השנה תיקו בכסף שופר, תיקו בחודש שופר בכסף ליום חגנו. זה יום חג. לובשים בגדי לבן, עסוקים רק בשמיעת הקול האלוהי. אדם מתעלה לעולם העליון, לעולם העתידי, ששם הכל טוב, הכל שלם, הכל תקיעה גדולה. מלכות השם, השם בכל משל. מלכות השם בכל משל. זה הראשית של העולם, וזה גם האחרית של העולם. העולם נברא, היום האדם הראשון נברא באלף תשרי, והעתיד יהיה בראש השנה, שהעולם כולו. מתוך ראש השנה, מתוך המבט הזה, אם תרצו פה של רשב"י, של המבט העליון, המוחלט הטהור, אז יש אפשרות שאדם נפתח לזה טוב, הוא יכול אחרי זה ללכת שנה שלמה, 363 ימים נוספים בשנה, מורכבים, מסובכים, אבל כל הזמן ראש השנה וכל השופר מלווה אותו עד ראש השנה שלאחריו. אז שיהיה לכולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. בעזרת השם, בזן חורף, מי שתהיה או תהיה פה, אז אנחנו נלמד לשם סוגיה אחרת. אני לא סגור מה, נתבשל במהלך הימים הנוראים. עד סוף, כן.